פרחים אדויה עם הצפירים יבשות לערבה לחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה ולחגישנה בגלל שרדנה תיארה בליבי ירחנה ולחגישנה כגן של אבנת אלף לא ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב אילם ולכן ולכן
שיעור שש מדבר על תפיסה ישירה של ריקוד שהיא מעבר בהרהור ומילת, אז גם זה לא בסוטרה.
לפי הבודה, המיין שלנו מעולם לא התחיל. מה זה מיין? אז בעמידה מקור שלנו מדברים על חמשת המצבורים. חמשת המצבורים יש גוף, ויש מיין, ואת המיין מתארים כארבעה מצבורים. זאת אומרת, יש אחד פיזי וארבעה שהם מנטלי. אז אחד זה תחושות, אחר כך יש יכולת הבחנה, שהיא בעצם אותו דבר כמו יכולת המשגה. אחר כך יש כל השאר. מה זה כל השאר? אז שם יש פירוטים שונים, 46 ו-51, יש רשימות שונות, וזה מכיל כל מיני פונקציות של המים, שמקובצות כולם יחד, וכל מיני רגשות, אהבה, כעס, כל מיני פונקציות שיש לנו במים. אחר כך יש את ההכרה, המודעות, עצם זה שאנחנו מודעים, שיש הכרה שתופסת דברים. יש לנו במיינד מודעויות בהתאם לחושים שלנו. אז אם יש לנו חוש ראייה, יש מודעות של ראייה. בנושא של ראייה, יש את החפץ שאני רואה, יש האיבר שרואה, ויש המודעות שקולטת מה שקורה. המודעות היא מנטלית, היא לא פיזית. כי יכול להיות מישהו שהעין שלו מתפקדת בסדר, אבל קיבל זפטה בראש. אולי העין עובדת, אבל המוח לא קולט. אז המודעות זה לחוד מהעין, וזה בטח לחוד מהחפץ. אז זה בראייה, אותו דבר שמיע כל החושים, ובבודיזם מוסיפים את המחשבה כחוש נוסף. זאת אומרת, יש את האובייקט, זה המחשבה שחולפת לי בראש, יש את האיבר, שזה התודעה עצמה שחושבת את המחשבה, יש את המודעות שלי למה שקורה. וזה נחמד לעשות את הריקוד של כולם, וזה בסוטרת הלב כתוב. אין עין, אין אוזן וזה, אין חפץ, אין צליל וזה, ואחר כך אין מודעות של כל אלה. ואז עושים מדיטציה לריקוד של כל אחד מהם. אז המיין שלנו מעולם לא התחיל. למה? וזה בקורס 4. הסיבה למיין שלי ברגע זה, זה המיין ברגע הקודם. אוסף כל הדברים שיושבים אצלי בתודעה ברגע זה בא מאוסף כל הדברים שישבו רגע קודם. וזאת הסיבה לרגע הזה של התודעה שלי. ואז אם זה נכון, אז לרגע קודם היה רגע קודם, ולזה היה רגע קודם, ולכן אם הולכים באינדוקציה אינסופית אחורה, מעולם לא הייתה התחלה. לא היה לו רגע של התחלה, תמיד היה לנו זרם תודעה, והתגלגלנו במיליוני גלגולים, והמיינד תמשיך להתקיים לנצח. זאת אומרת, התודעה לא התחילה והיא לא תיגמר, לפי אותו היגיון. הגוף ייגמר, אבל התודעה לא. ובכל החוט האינסופי הזה שהתחיל במינוס אינסוף וימשיך לפלוס אינסוף, בכל זה יש נקודה אחת מכרעת. נקודה אחת שמפרידה צד שמאל מצד ימין, מה לפני ומה אחרי. והנקודה הזאת זה הצום לם, הראייה הישירה של ריקוד. סוקלם? ג'ורלם. סוקלם זה דרך הצבירה, וג'ורלם דרך ההכנה. ומה שקריטי זה הטומלם. יש נקודה אחת שעושה את כל ההבדל, וזה הטומלם. זה הראייה הישירה של ריקוד, וכל מה שהיה לפני זה לא דומה לכל מה שיהיה אחרי. ומרגע זה אנחנו כבר בדרך לצאת החוצה, אנחנו בדרך להיות בודה. עד לרגע זה להמשיך לסבל בסמסרה, ואי אפשר לדעת כמה זמן. והנקודה הזאת מפרידה, כל היצורים אפשר לחלק לשניים, אלה שראו ריקוד ואלה שלא ראו. חלוקה מהותית בין היצורים. אלה שלא ראו ריקוד נקראים יצורים רגילים.
סוסו קיוו.
ילדים, הם ילדים מבחינת החוכמה, הם כמו ילדים קטנים. והאחרים נקראים עליונים, יצורים נעלים, פקפה, אריה. אלה אנשים שראו ריקוד. והאנשים האלה שונים לגמרי מאנשים הרגילים. המיינד שלהם שונה לגמרי ממיינד של אנשים רגילים. עכשיו, מה קורה לפני הראייה של ריקוד?
הדבר הראשון שחייב לקרות בדרך הוא
תפנית. המילה תפנית בטיבט.
זאת הצורה הקצרה של המילה, וזה קיצור לנפר ג'ונגווה. נפר לבטח, ג'ונגווה לצאת. מי שיצא לבטח.
אנחנו מתרגמים בעברית תפנית. ובאיזה מובן תפנית? שתי משמעויות. המשמעות הראשונה של תפנית זה התפנית שהיא אולטימטיבית, שאליה אנחנו שואפים. וזאת התפנית שבה אנחנו מותירים מאחור את חיי הסבל ועוברים לנרוונה. לנרוונה ולהארה. זה המטרה שאנחנו שואפים אליה. בעצם התפנית מחיי הסבל ולהארה. נרוונה. זה לא המובן המקובל שבדרך כלל אנחנו מתכוונים לו במילה תפנית. המובן המקובל שאנחנו מתכוונים לו במילה תפנית זה
רב ג'ונג, או בצורה המלאה של הביטוי רב דו ג'ונגווה, שפירושו לצאת לבטח, והכוונה
לעזוב את העולם הזה ולעזוב את החיים הארציים. ולזה יכולים להיות מספר ביטויים. זה יכול להיות כמו שנזיר או נזירה שמחליטים לפרוש מן החיים הארציים ולהשדיש את חייהם ללימוד ולתרגול כדי להגיע להערה. אבל זה לא חייב ללבוש צורה כזאת. זאת אחת הצורות, והבודיזם מאוד מספח אותה ומדגיש אותה, אבל בפירוש לא טוען שזו דרך בלעדית. זו דרך נפלאה, היא מביאה להמון תורה. שלו, אדם לא עוסק את הרכוש, הוא לא מתעסק את העולם הזה, בפירוש נזרד את הדרך. אבל זאת לא הדרך היחידה. מה התפקיד של תפנית בדרך לראיית ריקוד? תפקיד נורא חשוב. בלי תפנית אין לראות ריקוד. למה?
קודם כל, התפנית היא זו שמעלה אותנו על הדרך הראשונה, דרך הצבירה, על הצוקלם. ורק בעקבותיה יכולות לבוא דרך ההכנה ודרך הראייה.
שני, כדי לראות ריקוד צריך להקדיש מאמץ עצום. אנחנו צריכים להתגבר על ים של הרגלים מנטליים ופיזיים וארציים, לרדוש ים של תובנות ויכולות.
להגיע לשינה.
להשאיר לעשות מדיטציה, להגיע לשינה. אתה בכלל משעשב מסוף מדיטציה ולהצליח, צריך כבר מידה של תפנית. אין לנו שום צ'אנס להצליח בדרך, בלי שאנחנו קצת מבטרים עלינו, אבל זה אין שום צ'אנס. אם אנחנו הולכים לכל הסרטים ולכל החוץ לארץ ולכל זה, מתי נעשה את העבודה לראות ריכוז? זה הרבה עבודה.
כל דבר שקורה לי, אני מנסה לראות איפה אני עומדת, ואיך אני מסוגלת לראות את הריכוז של זה. כל הזמן, זה מאוד קשה, אבל זה עדיין חיי יום יום לגמרי.
בשלב מסוים, הדברים האלה הם בטור. ותשבים את עצית המדיטציות שיביאו אותך לראי אשר. אבל קודם צריך להתיישב את המדיטציה, וצריך שתצליח. וזה הרבה עבודה. אז כדי שנוכל בכלל לעשות את זה, אנחנו צריכים קודם להכין את עצמנו נפשית, להכין את עצמנו פיזית, לארגן את הנסיבות של החיים שלנו שתתמוך נדבת, וזה הרבה עבודה, וזה עיקר העבודה בעצם, מבחינת מה? לא מבחינת העומד, מבחינת מה?
אני מגיעה למסקנה שצריך להציג בגיל יותר צעיר מהנוכחים פה בסדר.
זה טוב להתחיל צעיר, אבל אף אחד מאיתנו פה לא תקן מדי. יש הרבה סיכורים בדרמה, ככה שכל אחד מאיתנו פה יכול. בשבילנו מאיתנו שלא מזהירים ונזירות, האם זה אומר שאנחנו לא יכולים לעשות תפנית? לגמרי לא. אדם יכול לעשות תפנית, אפילו בתוך החיים הרגילים שלו, בתוך המשפחה, בתוך העבודה. התפנית היא בעיקר דבר שהוא מנטלי. הוא יכול גם לגבוש פיצוי פיזי, אבל הוא לא חייב לגבוש ביטוי פיזי, לפחות לא בשלבים הראשונים. אז התפנית היא ההתייחסות שאנחנו יוצרים בתודעה שלנו, שאני אומנם יש לי בית ויש לי משפחה ויש לי עבודה, אבל הדברים האלה הם באים לשרת אותי בדרכי הרוחנית, ולא בשביל זה אני קיימת. אני לא קיימת בשביל לגור דברים. יש לי מיטה ויש לי כיסא ויש לי מקרר שיאפשרו לי קיום שאוכל לתרגל ולהגיע לארץ. עדיין אני בעולם הזה פיזית, אבל ההתייחסות שלי לדברים בעולם הזה היא שונה לגמרי. ההתייחסות שלי לכסף שונה לגמרי. אני עדיין צריכה לעבוד ולהרוויח כסף, אבל אני משתמשת בכסף כדי להביא את עצמי ולתמוך באחרים לבוא להערה. זה
עקים אותי לתמוך בדרך רוחנית.
כן. ויש דוגמאות, יש דוגמאות של אנשים שהם נזירים ושומרים על תורי הנזירות, אבל עוד לא עשו את התפנית בתודעה שלהם. זה לגמרי אפשרי. סיפרה לי בזירה אנגליה, במסורת תראבאדה, הם לובשים כלימות בצבע קטנים, חום, חרדל. אז מגיעים משלוחים מתאילנד של הכלימות האלה, לנזירות באנגליה. מגיעה המשלוח, עושים את המשלוח, והם כולם עצות על הבדים האלה, שזה סך הכל יריות בת כאלה. כי בדיוק את הגוון של החרדל שיתאים לה בדיוק. יש יותר כאלה, יש פחות כאלה. זאת אומרת, נזירה שמתארת. זה עדיין אין תפנית, עדיין הדברים מאוד חשובים, הדברים הערכיים. ולהתת, נגיד תראו לגשם מייקר, הוא הלך לעמודה שלו במצוות הלמה שלו בבגדים רגילים, בתספורת רגילה, למה אמר לו גם אז תספר לה את המצוות. וכמה שנים הוא חי ככה תוך שהוא מיישם את המדלן של הבודיסטה שוב עמד. הוא עבד 15 שנה ביהלומים, לא היה לו שום עניין ביהלומים, לא היה לו שום עניין בתכשיטים, לא היה לו שום עניין בכסף, לא היה לו שום עניין בצד בביזנס. הוא עשה מה שלמה אמר אותו. מכמה סיבות, אחת היא כדי ליישם את הדרך של הבודסת לו בחיי העסקים. כי אוקיי, ראית הריכוז, הבנת את מקור הסבל. אז אדם הרגיע לתובנות כאלה עמוקות. עכשיו הוא מבין מה מייצר סבל, והוא מבין מה מייצר עושר. מי שרואה ריקות ישירות איפה הוא נמצא, בגומלם, דרך ההתרגול. אתה על דרך הבודיסטסה? תביא מה, אתה תרגל בודיסטסה, איפה תתרגל? מה המעבדה הכי טובה? עסק בניו יורק, במנהטן. במיוחד עסק פיננסי בניו יורק. זה המקום הכי טוב. אני יכולה להגיד מניסיון אישי. זה המעבדה הכי קשה ליישם בין הדברים האלה. אדם לאדם זהה, כולם מתחרים זה בזה. א' זה מעבדה מדהימה. וההצלחה שלו הייתה מסוכרת, אז הוא העמיד את העסק הזה בלי לדעת. שני, הלמה הקנרים פה שברוב חוכמתו וחזונות, אני יודע לגמרי למה זה הולך לפתוח. כסף של גשם מייקל עשה שם, הוא עשה המון כסף שם. כל הכסף הזה הלך לשקם את מזעת תרמי, שהם היו באו מבות, ממש לא היה להם זרים אוכל לאכול. והיה שם הבעיה בריאות, פשוט לא היה שם כלום. כל הכסף הזה הלך לשקם את המזעת.
אני
רואה את המדיטציה של המוות. ואז אתה רואה
את הכל
עם מבוכה,
אם אתה חי ביום יום, על זה סוג הראייה
שאתה פתיר את העולם החומרי. כן, המדיטציה של המוות עוזרת לפתח את עצמי. היא חלק מהתרגול של פיתוח עצמי. העזיבה הזו של החיים הארציים יכולה להיות פיזית ויכולה להיות מנטלית, ובעיקר מנטלית חשוב, גם בין הלא נדירים. יש רמות שונות של תפנים, וגשם מרקל ממחיש לנו גם את זה. הוא מתרגל לבצור, הוא גם מזיע. הוא מתרגל רמה עוד יותר גרועה של זה, שבה יש תפנית בתוך הזוגיות. זאת אומרת, התפנית יכולה לבוש צורות שונות, לפי רמת המתרגל, לפי רמת התרגול שלו.
מה פירוש תפנית בתוך הזוגיות?
מה פירוש תפנית בתוך הזוגיות? יש סוגים רבים של דברים ארציים שהזוגיות שלהם לא כוללת, שהם מונעים מעצמם. גם בזוגיות שלהם היא מוקדשת כולה לתרגול רוחני. מטרתם בזוגיות שלהם היא לא לחפש את ההנאה של הזוגיות הארצית. הזוגיות שלהם כל כולה מיועדת שאחד יראה את השני להערה בדרך המהירה הקנטו. וזה כל מטרתם. זה לא חזרה לארצים, זה להיפך, זה הרבה יותר גבוה.
צריך הרבה להסתתף. אם ילדים או
כאלה,
אני יודעת
שלא עושים. אני מאוד אצפלא אם יש אני יודעת.
למה?
כי המטרה של הזוגיות שלהם היא לא ארצות. והיא לא להוליד ילדים, והיא לא להקים בית, והיא לא להגיע לסיפוק מיני, וכל הדברים האלה. זאת לא המטרה של הזוגיות. כל המטרה של הזוגיות זה מתרגלים קנטר. היא לעלות על הדרך המהירה להערה. זה מה שופר לי להם.
התפנית והשלמת דרך הצבירה מובילות לדרך ההכנה.
זה הג'ורלם. על דרך ההכנה האדם הולך וצובר הבנה אינטלקטואלית של ריקות. גם אנחנו צוברים הבנה אינטלקטואלית של ריקות, אבל אנחנו עוד לא ברובנו על הג'ורלם. למה? מה מעביר אדם לג'ורלם? שינה זה סמאדי, היכולת לשבת 4 שעות במדיטציה בלי לזוז, להישאר עם האובייקט חד, ברור, בשינג'אנג, הגוף מלא בעונג, המים מלא בעונג, מרוכז באופן מלא. היכולת המדיטטיבית המדהימה הזאת היא שמעבירה אותנו לדרך ההכנה. ואז עם היכולת המדיטטיבית הזאת, אדם עושה מדיטציה שוב ושוב ושוב על ריקות, עדיין לא רואה ריקות ישירות, אבל צובר יותר ויותר הבנה אינטלקטואלית של ריקות תוך כדי מדיטציה. כשהג'ורלם מסתיים, מגיע טונגלם. מה דרוש כדי שיקרה לנו טונגלם? מי שאל? מה אני צריך לעשות בשביל יזבות? אז אני לא אגיד לך כל הדרך, אני אגיד לך חלק. מה דרוש? צריך שבחיים האלה נמצא מורה ונשרת את המורה. מאוד מאוד חשוב שירות, לא סתם שירות, אלא שירות של התמסרות למורה. אין קרמה כמו הקרמה של התמסרות למורה. מה שלמה צריך, זה מה שהוא צריך. אם הוא צריך את זה באמצע הלילה, זה באמצע הלילה, ואם הוא זורק עליך לתרגם 10 דברים ב3 בלילה, והוא צריך את זה ל5 בבוקר, אז זה מה שעושים. המסירות הזאת, הבלתי מסויגת, כמובן שאתה בוחר במורה הזה, לא באופן עיוור, אחרי שהחלטת שהוא ראוי לבחירה שלך, ואז אתה משרת אותו ומתמסר, זה אקט של התמסרות. השירות הזה תוך התמסרות מאוד חשוב. ההתמסרות הזאת פותחת את ליבנו. היא לא בשביל המורה, היא בשביל התלמיד. המורה לא צריך אותה. והמטרה של התלמיד כשהוא משרת את המורה זה בהדרגה לפתוח את ליבו, כיוון שהחוכמה הטרנסנדנטלית, החוכמה של הריקות, היא לא ניתנת לתיאור במילים. היא מעבר למילים, אתם זוכרים שם בהקדמה לסוטרת הלב, היא מעבר למילים, היא מעבר למחשבה. המורה לא יכול להסביר לכם מה זה, חוץ מההסברים האינטלקטואליים שמקבלים על ריקות, אבל הדבר הישיר הוא לא מילולי בכלל, הוא לא מושגי בכלל. כדי שאתם באמצעות המורה תתקדמו לשם, צריכה להיות פתיחה של הלב. כי הראייה של ריקות כרוכה בפתיחה של הצ'קרה של הלב. לפני שהצ'קרה של הלב פתוחה, צריך פתיחה במובן הרגיל, שפשוט התמסרות. אז יש את האקט של ההתמסרות של שירות המורה מתוך אהבה רבה, ונתינה בלתי מסויגת, ולאורך זמן, ולא איזה אקט חד פעמי. התלמיד סומך על המורה ב-100%, והמורה יודע מה לבקש לתלמיד. וכשמגיע הזמן לנוח, אז המורה ישלח את התלמיד לנוח. אני אתן לך דוגמה מאוד יפה מהמורה שלי, קן רמפוצ'ה. הייתה אישה אחת שגרה שם בסביבת המקדש, ששירתה אותו מאוד יפה הרבה שנים, והייתה תלמידה מאוד מאוד מסורה, והיא מאוד רצתה לקבל נדרים של נזירה, מאוד רצתה להיות נזירה. האישה הזאת הייתה לבת, בעלה נפטר כשהילדה הייתה בת 3, ומאז היא רק רצתה לשרת את המורה ולהיות נזירה. אבל יש הרבה דרישות שבאות עם הנדרים של הנזירות, יש הרבה שנדרש מהן. והוא ידע שזה לא יהיה קונסיסטנטי עם הטיפול בילדה. ולמרות שהיא הייתה תלמידה מסורה בצורה בלתי רגילה, הוא לא הסכים לתת לה נדרים של נזירות עד שהילדה הגיעה לגיל 18. הילדה היום בת 30 פלוס, אז הוא נתן לה. אז, ולא בגלל שלא הגיע לה, אלא בגלל שהוא ידע שהיא לא תעמוד את זה. אז הוא לא נתן את זה, אז דוגמה.
כן.
תגידה לצורך פתיחת הלב, יכולה רגע מתרחש, אתה נותן לאנשים אחרים, אולי לפעמים הרבה יותר קשה את זה לאנשים אחרים.
צריך גם לתת לאנשים אחרים. הנתינה למורה היא לא במקום לתת לאנשים אחרים.
כן, אבל
נגיד,
אבל
דוגמה
שאת נותן, אמרה, אנשים האלה מקשים את כל חייבת,
בגלל... כי החוכמה תבוא מן המורה.
אנחנו
מדברים על זה שאנחנו מבקשים לעבוד על הסלפי שלנו. ללכת ולעזור בכל מיני מקומות הרבה פחות קדושים והרבה פחות קדשמיים,
גם
קצת החוכמה, יש לזה הרבה פחות סלפי שלנו. אין כמו לעבוד עם המורה על זה. אנשים שניסו אי פעם לשרת מורה, הדבר הראשון שהם יגידו לך, שזה מכה בלתי רגילה לאגו. הדבר הראשון שמורה עושה, והוא עושה את זה באופן ספונטני, לא מחושב, זה נותן מכות בלתי פוסקות לאגו שלו. אז הדרך המהירה ביותר להתגבר על האנוכיות זה יומו. כן, רמפוצ'ה באו אליו, המון אנשים באו להיות תלמידים שלו, כי הוא היה למה בסדר גודל מדהים. אולי קומץ נשאר. אנשים לא עמדו באימון. האימון מאוד קשה. אתה בא לשרת את הלמה, ובאופן ספונטני, בלי שהוא רוצה, הוא מכה לך באגו. אנשים לא עומדים בזה, כי הם עוד לא בשלי, עוד אין להם מספיק קרמה. הם עוד לא עשו מספיק חפש. אז מה שקורה עם הורי זה שאתה צריך להיות מוכן, אתה צריך לסוף המון קרמה חפש כדי להיות מוכן, כי האימון הוא מאוד אינטנסיבי. זורק את האגו מהם, ואי אפשר להגיע להערה עם אגו.
מה הוא עושה לבשל שלו? הוא מצא
באגו. זורק את האגו, איך הוא עושה? וכל תלמיד לפי מה שמתאים, הוא משקף לתלמיד מה שהוא צריך.
אנחנו יודעים פחות יותר מה זה אגו, אגו זה מהלב
שזה... כל אחד כבר יש לו איזה נקודה, מה את מוכנה לקבל מחירים ומה לא. עד פה אני מוכנה לקבל מכאן ועלה, אני לא מוכנה. המקום שבו את לא מוכנה, שבו את נעלבת, שבו את לא בא בחשבון שיעשו לך, זה איפה שהמורה יעבוד. אז לכל אדם זה אישי. כן.
האם יצירת ביוב טובה מאוד, או חורות טובה מאוד, איננה דבר שמאוד מקטין את האגו, גורם להתפתחות רוחנית גבוהה?
אין ספק. זה יכול מאוד לקדם.
קל להיות נחמד עם זר, אבל כמה שהאתגר יותר קרוב אליך ונכנס לתחום הטריטוריאלי שלך, זה יותר מאתגר.
נכון. אנחנו מדברים פה על יחסים מאוד קרובים עם למה, על מישהו שהדרך הרוחנית כל כך חשובה לו, שהוא הולך ובוחר להיות עם הלמה, ולשרת את הלמה בגופו. עכשיו, זה לא אומר שכל אחד הולך לגור עם הלמה. כל אחד מוצא את הדרכים שלו אפשרים. אבל בפירוש, מה שאת מתארת זה דרכים שמאמנות אותנו בשם. אז זה דבר אחד, זה למצוא מורה ולשרת אותם עם הרבה מסירות. דבר שני, לשרת אחרים. השירות הוא של המורה והוא שירות לאחרים גם. הדבר השלישי, הרבה שעות של לימוד. המון המון לימוד.
הדבר הרביעי
זה אימון במדיטציה. הרבה אימון במדיטציה. אז עכשיו אנחנו בג'ורלם. הרבה לימוד, הרבה מדיטציה. בפרט יש צורך בהקדשת זמן ללימוד
של הנושא של צ'יטדרק, קטגוריות ומאפיינים, או איכויות ומאפיינים.
זה העיקרון החשוב ביותר כדי להגיע להבנה אינטלקטואלית של ריקות על דרך ההכנה.
זה נושא בלוגיקה בודיסטית שאנחנו נגיע אליו בקורס 13, ונושא מאוד חשוב, למרות שהוא לפעמים נשמע קצת יבש, זה בדיוק מה שמביא לראייה ישירה של ריקות. זה כל החקר של איך זה שאני רואה דמות ואני מזהה שזה בן אדם. מה יש בתודעה שלי שמבין שזה בן אדם ומפריד את זה מהרקע? איך אני יודעת שמה שאני רואה זה לא מתמזג עם העץ שמאחוריו? זה הבנה על העומק איך התודעה שלנו עובדת, איך התודעה שלנו מתפקדת, איך אני יודעת מה שאני יודעת, איך אני יודעת שזה מכונית, איך אני יודעת שזה בן אדם. אני חושבת שקוראים לזה אפיסטמולוגיה, זה איך אני יודעת מה שאני יודעת. אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו מתייחסים למציאות, אבל בעצם אנחנו מדברים כל הזמן עם המיינד שלנו, עם התמונות המנטליות שיש לנו במיינד. זה מה שאנחנו כל הזמן עושים, וזאת שגיאה שכולנו עושים כל הזמן, ולא מבחינים בה. אנחנו חושבים שאנחנו ביחס עם המציאות, כשבעצם אין לנו מושג מהמציאות. כדי להבין איך אנחנו כל הזמן משליחים את התמונות המנטליות, צריך להתעמק קצת בנושא של קטגוריות ומאפיינים. צריך להקדיש זמן ללימוד הנושא הזה של הצ'יטדרק.
הדרגה הגבוהה ביותר לפני ראייה ישירה של ריקות, קוראים לה צ'ו צ'ו צ'ו. הדרמה הגבוהה ביותר, למרות שהיא לא גבוהה ביותר. מה קורה לאדם בצ'ו צ'ו? אדם תופס את עצמו, עושה את ההשלכה. כדי שאדם יתפוס את עצמו, עושה את ההשלכה, הוא צריך קודם ללמוד ולעיין הרבה דימות תיאורטי, לוגי, ואיך עובדות כל ההשלכות האלה. והשאלה, כשאת רואה בן אדם הולך עולה, איך את יודעת שזה בן אדם? מה אצלך גורם לה להגיד הנה בן אדם? איך הבאה התמונה הזאת בראש שלך, ואיך את כל כך מהר מודע שלך?
נכון, באמת.
אם אני פוגשת מכונית שאף פעם לא ראיתי קודם, איך אני יודעת שזה מכונית? האף הזה, שאף פעם לא פגשתי אותו קודם. אף פעם לא ראיתי את זה בקודם, איך אני יודעת שזה? זה לימוד מאוד רציני. עכשיו אני רק אזכיר לכם כמה קטגוריות
של השיע האלה,
ואנחנו ניתן את זה יותר בקשור. אז הסוג הראשון של השיע, זה נקרא סוקצ'י. סוק מה זה זוכרים?
לסגור.
לסגור עוד תפתה. לסגור עוד תפתה. שיע זה אותו השיע שהיה לו פה. אז מה זה הסוקצ'י הזה? זה? התמונה המנטלית שיש לנו, שאנחנו לוקחים אוסף של דברים ומזהים אותו כדבר אחד. כמו אנחנו לוקחים אוסף איברים ואומרים זה דמור של בן אדם. סוף צ'י, זה הקטגוריה שמוגדרת על ידי חלקים. אז יש אוסף של דברים, וביחד אני קוראת את זה, זה בן אדם. אנחנו לוקחים דברים וקוראים להם בשם. מסתבר שזה הפחות חשוב לצורך העניין שלנו. הסוג השני של צ'י, נקרא רית צ'י. המילה ריק לבד פירושה ידע או הבנה. ריק צ'י זאת מילה שמתארת קטגוריה כללית, הכללה, אוטו, בן אדם, הרעיון של אוטו, הרעיון של בן אדם, זאת המילה הראש. מאיפה באים לנו רעיונות לראש? יש לו שני סוגים לריק צ'י. אז את זה תקראו לו שלוש. דונשי הוא דימוי מנטלי שיש לנו בראש כתוצאה מחוויה ישירה של חלקים. למשל, טעמתי גדר, עכשיו עקב טעימה של הגדר יש לי איזה דימוי מנטלי מה זה טעם של גדר שמבוסס בחוויה שחוויתי אליה. זה דונשי. וארבע, דראצ'י, תגידו דראצ'י? דראצ'י זה גם דימוי מנטלי שיש לנו בראש, אבל הוא מבוסס בחוויה עקיפה. כמו למשל, אם מעולם לא הייתי נגיד ספרים, ומישהו מראה לי תמונות של מגדלה יפה. אז אני יודעת שיש מגדלה יפה, כי ראיתי תמונות של מגדלה יפה, אז את שמי אף פעם לא ראיתי. עוברת שנה ושוב אני רואה תמונה של מגדלה יפה, ואני אומר, מגדלה יפה. אני מזדהה, אני משליחה על התיאור הזה, מגדל אייפל, מתוך דימוי מנטלי שיש לי בראש,
שלא מבוסס בחוויה האישית, אלא בחוויה הקיפטית. מישהו הראה לי תמונות, מישהו דיבר איתי על זה, סיפר לי אותי. אז סבתא של לזהות קו של גבר, רק מטבעו של קו של גבר, נכון? אז זה שני סוגים של דימויים שיש לנו בראש, שיחד השם הכולל שלהם זה ריפצ'י. כשאנחנו אומרים דימויים או תמונות מנטליות, זה מתייחס לכל אחד מהקושים. תמונה גם זה גם של מנגינה, של מנגינה, של מנגינה, או רואה שאני משליחה לרעיית הזה ריאקטור, או רואה שאני משליחה לרעיית הזה ריאקטור. כל המושגים שיש לנו בראש, כל התביעות שיש לנו בראש, כל אלה הם כולם שיש. בעצם יש לנו כל הזמן דיאלוגים על צ'י האלה שבראש שלנו ולא עם המציאות. והחקר הזה של מאיפה הגיעו הצ'י האלה, איך אנחנו משתמשים בהם ואיך אנחנו בעצם מתייחסים למציאות דרך הצ'י. הניתוח הזה והמדיטציה הזאת היא מאוד חשובה.
למה זה כל כך חשוב לראות את התבנית לפני שהיא מושלכת? מה זה כל כך משנה?
מה שמאוד חשוב זה שאת תתפסי את עצמך עושה את ההשלכה בחוויה ישירה, כי אנחנו יכולים להבין שאנחנו עושים את זה, אנחנו מדברים על זה עכשיו, אנחנו יכולים להבין שאנחנו עושים את זה. מה שמאוד חשוב זה לתפוס את עצמנו בחוויה ישירה עושים את זה. ובשביל יקרה צריך א' להבין תיאורטית מה קורה, וב' צריך לפתח יכולת מדיטטיבית מדהימה כדי שנעית, צריך להעית את המים. התמונות האלה שעוברות 65 באצבע טרידה, אנחנו צריכים לתפוס אותן אחת אחת. בשביל זה צריך ריכוז מדיטטיבי מדהים ושליטה מדהימה במים, שזה השינה מציג לנו. ואז מגיע הרגע שאנחנו תופסים את עצמנו משליחים. וברגע הזה, האם תפסנו ריכוז? עוד לא. אבל משהו תפסנו. מה תפסנו? מה זה הקטע הזה של ההשלכה? אנחנו תופסים ישירות את הקיום התלוי. באסכולה של המדיאמיקה פרסנגיקה, שאותה אנחנו צריכים כדי לראות ריקות, באסכולה הזאת הדברים הם תלויים בהשלכות שבאות מתוך הדימויים המנטליים שלנו, ההשלכות שלנו שאנחנו משליחים על נתונים גולמיים. אז לפי הפרסנגיקה המדיאמיקה, לתפוס קיום תלוי זה לתפוס את עצמנו עושים את ההשלכה. זה לתפוס איך אני יוצרת את המציאות שלי. מה זה שאני משליחה על המסך הריק? אני עוד לא רואה מה המסך הריק, אבל אני רואה איך אני משליחה. אני רואה איך העולם שלי נוצר, מתוך זה שאני לוקחת את הדימויים שיש לי בראש, שבאים מהרשומים המנטליים שאני יצרתי בראש, ואני משליחה על המסך הריק. אז לפני שיש תפיסה ישירה של ריקות, יש תפיסה ישירה של ההשלכה. וזה קורה קצת לפני הטונגלה. זה סמוך מאוד.
אותה השלכה נגזרת ישירות מהקרמה, זו אותה הבנה של הקרמה זה אצל.
ההשלכה הזאת באה מן הקרמה, אבל באותו רגע אולי עוד אין לך הבנה מלאה איך קרמה עובדת, אבל תפסת את עצמך משליך. הבנה של קרמה, איך היא עובדת, הבנה ישירה, באה יותר מאוחר, באה אחרי התונגלה. הבנה תיאורטית יש לנו גם קצת, הבנה ישירה.
אז זה השלב שבו אדם מבין לראשונה באופן מושלם וישיר. את התהליך שבו הוא כל הזמן קולט אינדיקציות של אובייקט, ואז קושר אותם להכללה שבתודעתו, ותואב ומחליף רעיון זה של האובייקט באובייקט שבפועל. תהליך זה הוא בדיוק האופן שבו מתפקדת המציאות הכוזבת, קונז אוף דמפה. למרות שאדם חי בתוך המציאות הכוזבת מאז ומתמיד, הוא מעולם לא הבין ישירות באופן שהוא משליך אותה.
אז אחרי שאדם הגיע לקטע הזה שהוא תופס את עצמו משליך, זה כבר נורא מרגש. כי אדם תופס את עצמו עושה את השגיאה. הוא תופס את עצמו עושה את השגיאה. אני תופס את עצמי, מחליפה את התמונה בדבר עצמו. מסתכלת ואת רואה פה יש משהו שמטיל אור ונותן לך רמזים של משהו עגול, אבל את רואה בעצם רק פסים קצת יותר בהירים, קצת פחות בהירים, נכון? מזה את מסיקה עגול. אני בעצם לא רואה פה עגול כרגע. אני לא רואה את הצד השני, אני בטח לא רואה קוס, העין שלי לא רואה קוס, העין שלי רואה צורות וצבעים. עכשיו אני אתייחס את זה כקוס, מהר מאוד, יש לי יחסים עם זה כאילו שזה קוס, בעצם אין שום דבר בחושים שלי שאומר לי קוס. אז עם מי יש לי יחסים? עם רעיון בראש שלי שאני משליחה על הדבר הזה כקוס. ואז אני שותה מזה, ואז זה מתפקד כקוס. אבל זה לא כוס מצד עצמו. כן. אני משליחה על זה כוס. ואם לא השקעתי אחרים בעבר, אז אין לי רעיון של כוס שמכילה נוזלים להרוות אותי, להשליך על זה.
אני אומרת שאני לא יכולה לשנות את העניין של הכל, זה הקרמה שאני מבינה שאני משליחה, אבל אני עדיין ירחו, נכון?
כן.
ההתייחסות לכל מיני מצבים היא גם כן השליחה מיליון ואחת דברים קודמים. אבל כן אנחנו רואים שאנשים עושים טרנספורמציה בתוך מערכות יחסים, התייחסות
לדברים. בואו, במקום לדבר על הכל, נדבר על מה שבתוך הכל. מה שבתוך הכל פה זה מים, אוקיי? אני לא יכולה עכשיו להחליט שזה נקטר של האלים, ושיהיה לי עכשיו טעם של נקטר של האלים. כי עכשיו יש לי קרמה שכופה עליי לראות פה תה של בני אדם. מה שלא אומר שזה לא נקטר של האלים למי שיש לו קרמה אחרת. אם יבוא פה יצור שיש לו עכשיו קרמה של אלים, הוא בהחלט יכול להשליך על זה נקטר של אלים. עכשיו, האם אני... הטבע שלי הוא להיות בן אדם?
לא.
רק ברגע זה. זה לא טבע שלי, אני לא מטבעי בן אדם. אין לי טבע. כרגע יש לי קרמה שמכריחה אותי לראות את עצמי כבן אדם, ולראות את זה כתה של בני אדם. אבל יום אחד אני אחווה את עצמי כמלאך, וזה יהיה אמברוזיה של מלאכים. אז אנשים שחוו רגש שלילי כלפי אדם מסוים, וכעבור זמן הרגש הזה עבר טרנספורמציה והם חווים רגש חיובי כלפי אותו בן אדם, מה זה אומר? זה אומר שכשהם שנו את הבן אדם, נכפתה עליהם קרמה של שנאה שבאה מתרגול של שנאה, ואחר כך הפשילה קרמה אחרת שרואה אותם. כשאנחנו אומרים שאין לנו בחירה במה אנחנו חווים, אין פירושו ש... מה שנכפה עליי לראות כרגע לא יעבור טרנספורמציה. ובעתיד אני אהיה כפויה לראות משהו אחר. אז אם אני כפויה ברגע זה לראות דבר בצורה מסוימת, זה לא אומר שזה קבוע כך לנצח. זה אומר שזה כרגע. אבל אם אני רוצה לראות פה אמברוזיה, אז אני צריכה לצבור המון המון חסד. כן.
שתי שאלות אחת. מה שכן יש
זה
שאני הפסים בהירים ככה, ו... צורה מעוגנת. זה מה שיש. פה יש תמיד של קוס.
יש רעיון של קוס.
יש רעיון של קוס. איך נעשה פה רעיון של קוס?
הרעיון של קוס לא נעשה מזה. הרעיון של קוס נעשה מזה שבמשך עידנים השקעתי אחרים. אז יש לי רעיון של קוס. אבל עכשיו כשזה מופיע אני מת קוס.
ובעצם עקרונית, ונגיד, אני רוצה שמעכשיו והלאה, כל משקה שאני אשתה הוא משקה אלים. ואני יכולה להחליט שכל משקה הוא משקה אלים. ואז אני יכולה להמציא, לדמיין בעיני רוחי, שהמים האלה או התה הזה, יש להם טעם גן עדן.
האומנם, האומנם.
רב רבני.
כי בעצם אנחנו אומרים דבר מפוכו. אנחנו אומרים שכיוון שכל דבר הוא ריק מקיום משל עצמו, למעשה אני יכולה להשליך משהו.
לא, זה לא.
יכולה להשליך, יש לי בחירה. לעומת זאת אנחנו אומרים, אבל את לא יכולה להשליך מה שלא צמח מתוך הקרמה שלה. זאת אומרת שאין לך בחירה. יש לך בחירה או אין לך בחירה?
אנחנו לא אומרים את הדבר הראשון, פשוט מאוד. את הראשון מעולם לא אמרנו.
זאת אומרת שאין לנו שום בחירה?
אין לך בחירה לגבי ההווה. מה שקורה איתך ברגע זה, זה העץ שכבר צמח מן הזרע. ואת לא יכולה לדחוף אותו חזרה לזרע, הוא כבר כאן. אז עם זה אין לך מה לעשות.
זאת אומרת שאין לך בחירה לגבי טעם התה כרגע, ויש לי בחירה לגבי טעם התה בעוד דקה שאני אלגום ממנו, אחרי שאני אעשה את העבודה הזאת.
דקה זה קצת קצר. כמה זמן לוקח לעץ? 30 שנה? זה בדיוק כמו עם העץ. הבחירה היחידה שיש לנו עכשיו, ברגע שאני מבינה איך התהליך עובד, זה איזה זרעים אני רוצה לזרוע. אם אני רוצה אמברוזיה, אז אני צריכה לזרוע זרעים של אמברוזיה. ואין לי בחירה כרגע לראות בזה אמברוזיה. אני יכולה, ואז אני אלך לעבר במש.
נגיד שאני לא עושה את זה, ואני רק עושה עבודת הדמיה
שכל מה שבא אל פי הוא מאכל לבי.
זה לא קונסיסטנטי עם המציאות שלך, אז יוצרת לך קצת בלבול בראש. כי אני עכשיו יש לי פה טעם של קפה ולא של אמברוזיה. אז אם אני עכשיו אומרת, זה אמברוזיה, זה אמברוזיה, זה אמברוזיה, אני יוצרת בלבול, כיוון שמגיע סט אחד של גירויים, ואני תורת לו בשם שלא מתאים לו. זה רק יוצר בלבול. העמדת הפנים, הזיוף הזה בין מה שבפועל קורה ובין מה שאני הייתי רוצה שיקרה, זה רק יותר בלבול.
רק אם אני אשקיע אנשים או אם אני אדמיין
ש... זאת שאלה נורא מעניינת. זאת שאלה נורא טובה. נעמי אומרת, אם אני רוצה ליצור אמברוזיה, אני צריכה כל הזמן להשקיע אנשים או מספיק לי שאני אדמיין שאני משקיע אנשים? והתשובה היא מאוד מעניינת. הזרעים הקרמיים שנזרעים מזה שאני עושה מעשה חסד מאוד דומים לזרעים הקרמיים שנזרעים כשאני מדמיינת שאני עושה מעשה חסד. ואומרים הלמות שלנו, אתם לא צריכים ללכת להכיל את כל העולם אם אתם רוצים לפתח בודיצ'יטה. אתם יושבים על הכרית שלכם ועושים מדיטציה שאתם הולכים ומאכילים את כל העולם. אנחנו עושים צ'ונגלן, איך אנחנו עושים צ'ונגלן?
נכון, זה אותו דבר.
אותו דבר. זה בדיוק מה שזורע את הזרעים. העולם הזה, תזכרו, הוא אשליה. הוא בועה, הוא עגל טל, אתם מספרים כתבנו את כל הדברים האלה עליו? הפרסנגיקה מדיימיקה, וזאת האסכולה היחידה שאומרת את זה, אחרות לא אומרות את זה, אבל את זאת אנחנו צריכים. זאת אומרת שיש הבדל קטן מאוד, ולמעשה הם אומרים שקשה להסכין אפילו. בין הזרעים שאני זורעת, שאני בדמיוני הולכת ומשקה את כל האנשים ומאכילה את כל האנשים ומנחמת את כל האנשים ומצמחת את כל האנשים. ובין אם אני בפועל. ולמעשה, יש לפעמים יתרון לדמיון, כי אני לא יכולה בפועל ללכת להכיל את כל האנשים. כרגע. כרגע אני עוד לא יכולה להכיל את כל העולם. אבל בעיני דמיוני, כן. זה לא פותר. לא פותר. כמיטב יכולתי בפועל אני צריכה לעשות. אבל... לא להזניח את מה שאני יכולה לעשות באמצעות הדמיון. וזאת המדיטציה על בודיצ'יטה שאנחנו עושים. ויום אחד בדיוק המדיטציה הזאת תביא אותי לראות את זה כאמברוזיה. בדיוק זאת.
בשוט לארבה לחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם לאתה בליבי ירחנה וחג ישנה וגם שרדנה תיארה לילי יחנה ולך הישנה כגן של אבנת אליו בוא ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב ידם ולכם ולכם ולכם